טוב, תודה רבה לך על ראש המשל. בשלב זה של הכנס כבר נצטברו הרבה ברכות לכבוד הרב הגאון הרב הרוסי על מפעלו האדיר, ואני רוצה להוסיף את ברכתי ברכת הדיוט. ממרחקים אמנם מלוס אנג'לס, עד כמה אנחנו מעריכים את הפעילות החשובה של הליכותם ישראל, וכן ירבה וכן יפרוץ באמת בעזרת השם הלאה. הבוקר אני רוצה להציג לכם רבותיי סיפור שעלה לפני מספר שנים בלוס אנג'לס ודיון בבית הדין הרבני שלנו, שהעמיד אותנו בפני דילמה שהרבה בתי דין מתמודדים איתה מדי פעם לפעם. הסיפור הוא קצר. רובי, מורה בלימוד תורה לנוער כל ימיו, לקח את כל הכסף שהוא חסך פרוטה במשך כל השנים, והשקיע את כל החסכונות שלו יחד עם שמעון לתקופה קצרה, זאת אומרת לשנה. שמעון, שהעסקן, הבטיח להחזיר לו רווחים גדולים מהמקובלים בבנק, וככה ראובן שעמד לעלות ארצה בעוד שנה יכול למסוע לא רק עם הכסף שלו, אלא גם עם איזה רווח יפה. טוב, יתר הסיפור עגום, ראובן אמנם עלה ארצה לאחר שנה, אבל את כספו הוא קיבל. כשהתקשר לשמעון לקבל את כספו בחזרה, שמעון לא ענה לו, והתקשר שוב פעם ושוב פעם, הלווה דחה אותו שוב ושוב. ובסופו של דבר, ראובן, המורה המסכן הזה, חלה באופן רציני פה בארץ, הוא הצליח לקבל הלוואה מבנק בריבית גבוהה ביותר, מכיוון שהיה תושב חוץ לארץ, כדי לקנות את הדירה שלו. והוא ואשתו שכרו עורך דין בלוס אנג'לס לייצג אותם בבית הדין הרבני שלנו כדי לקבל את כספם בחזרה משמעון הלווה. טוב, היה פשוט, ואומנם הלווה הגיע לבית הדין הרבני, כמובן אנחנו פסקנו שהוא חייב להחזיר כל הכספים, לא על זה התלבטנו, אנחנו התלבטנו על השאלה הזאת. למעשה לראובן המלווה נגרמו נזקים כבדים מתוך זה שקיבל את כספו באיחור ולא לפי המוסכם. ובנוסף, בית הדין נוכח לדעת שעל אף שהלווה הצטדק בכל מיני תירוצים, התירוצים שלו לא היו ממש, הסיפור היה ממש עוול עגום, איך שלא החזיר את הכסף כי הוא רוצה להשתמש בכספו של המלווה לצרכים אחרים שלו. ועל זה התלבטו הדיינים, האם ניתן לעקוף על הלווה כאן לפצות את המלווה מבחינת היושב, מבחינה מוסרית. בית הדין נמנע לפסוק פיצויים מכיוון שהיה כאן בעיה רצינית של ריבית, לא כאן המקום על הריב בכל הבעיה הזאת, זה נידון במנחת שלמה, רבי שלמה זלמן אורבך, דן באמת על אי-החזר הלוואה בזמן בפיצויים לזה, יש כאן בעיה של ריבית, אבל מצד היושב ניתן לפסוק מבחינה מוסרית. במילים אחרות, הרב איינברג בשו"ת תשו"י אש שלו מעמיד את השאלה בלשון כזה, הוא שואל, מהו הגבול המבדיל בין משפט ומוסר? האם הדיינים בתור דיינים יכולים לפסוק גם מבחינה מוסרית או הם מוגבלים לפסוק את המשפט? קודם כל יש להגביר את המקום של מידת החיוב של הליכה לפנים משורת הדין. עוד לפני מתן תורה נצטווה משה רבנו והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. חז"ל ויראו לנו במחילתא ואת המעשה זה שורת הדין, אשר יעשו לפנים משורת הדין. זאת אומרת, התורה מסרה לנו ציווי כפול לשמור את הדין לכל פרטיו, וגם להקפיד במקום המתאים ללכת לפנים משורת הדין. כלומר, במשפטי התורה אנחנו דנים על יחסי ממון, כי חיובים ופטורים, אבל בנוסף, יש עיקרון של הישר והטוב, כאשר אין לי מפרש לחייב את אדם, ואומר הרמב״ם בפירוש הפסוק ועשית ישר וטוב, זה עניין גדול, כך לשון הרמב״ם. כי אי אפשר שתורה תפרט לנו כל הנהגות האדם עם שכניו. ולכן התורה נתנה לנו ציווי כללי, אחרי כל הדינים וכל המשפטים יש ציווי כללי לעשות את הטוב הישר בכל דבר, כולל פשרה, בהליך הלפני משורת הדין. הרב קוק זצ"ל בספרו לכל דיינות בר אליהו מנתח את הדרגות השונות של יושר לפני משורת הדין באופן שיטתי, על פי שיטת התוספות במציא החבדל, יש את התוספות גם בבבא קמא. ומדבר הרב קוק בספרו שיש בעצם שלוש דרגות ליושר. הדרגה הקלה ביותר, מה שאנחנו רואים בסיפור המפורסם שכבר הוזכר בכנס של רב בר בחנה, שהחזיר את הגלימות של הסבלים שהזיקו לו בחביות. כאן אומר לנו הרב קוק שכאשר החזיר להם את הגלימות וגם נתן להם את שכרם, הגמרא מבארת שנהג על פי הוראת רב שציטט לו את הפסוק, למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור. בדוגמה הזאת, אין כאן שייכות לשורת הדין בכלל. מבר הרב קוק, למה אין? לא מספיק שאני לא לוקח מכם את הפיצויים על הנזקים שאתם גרמתם לי, אלא גם לשלם לך על הנזק שעשיתם לי. זה מידת טובים לבד. זו דרגה אחת. יש סוג שני של לפני משורת הדין של יושר, כאשר יש צד של חיוב ממון, אבל יש פטור מטעם הדין באופן כללי. יש כמה דוגמאות, ובמציא חבדלת הגמרא מספרת לנו שאם מוצאים מציאה במקום שהם רוב נוכרים, יהודי נכנס לעמלה ומוצא שם מציאה, אז הדין הוא שהוא פטור מהשבת אבידה, אפילו יבוא אחר כך יהודי ויאמר שכך וכך הסימנים זה שלי, אנחנו אומרים שיש כאן יוש, מכיוון שהעבידה נאבדה במקום של רוב נחרים, ודאי שזה שאיבד את החבץ מתייאש, ולכן אין צורך להחזיר. בכל אופן הגמרא אומרת לנו על אחד מהמוראים שהוא החזיר על פי סימנים ליהודי שאמר על אותה עבידה שנאבדה במקום של רוב גויים, הוא החזיר, למה? אומרת הגמרא, לפנים משורת הדין. יש כאן צד של חיוב ממוני, אבל יש כאן גם פטור של במקרים כאלה. ויש דרגה שלישית של לפני משורת הדין, כאשר הדין באופן כללי שבעצם חייבים. רק לאדם הזה, הספציפי, יש מקום פטור. יש כמה דוגמאות בש"ס, אני אזכיר אחד מהם, זקן ואינו לכפי כבודו. מסופר על רבי יוסי, רבי ישמעאל בן יוסי, שהוא היה זקן, תמיד חכם גדול, כמובן, והחזיר אבידה, הוא עסק בהשבת אבידה, אף על פי שמצד הדין, זקן ואינו לפי כבודו, הוא פטור ממצווה, כי זה לא לפי כבודו. ובכל אופן, הוא עסק בהשבת אבידה, אומרת הגמרא, למה? לפני משורת הדין. כאן באמת בני אדם אחרים כן חייבים בהשבת האבידה. הוא, במקרה ספציפי, פטור, הוא בכל אופן מחליט כן לעשות את המצווה, כאן זה לפני משורת הדין. אלו שלושת הדרגות, וכך עוד אחרונים דברים בדברי התוספות, זה כמעט מפורש בדברי התוספות, ועוד ראשונים. עכשיו, שנבין היטב, אנחנו לא מדברים על לפני משורת הדין רק בתורת מוסר, יש גם תורת חובה. ואנחנו רואים את זה בכמה דינים בשולחן ערוך או של משפט שמושתתים על עשיית הטוב הישר כחובה. המפורסם מהם, הבולט מהם, זה הדין של בר מצווה. אחד שיש לו שדה, והוא רוצה למכור את השדה, ועל ידו יש שכן. בא השכן ואומר, אני רוצה לקנות את השדה, אף על פי שאחרים גם כן רוצים לקנות את השדה, לשכן יש זכות קדימה. כמובן צריך לשלם את מלוא המחיר על השדה, אבל יש לו זכות קדימה. לא רק זכות קדימה. אם במקרה נכנס גוף שלישי ואדם אחר קנה את השדה כבר, בטעות, לא משנה, בא השכן ואומר, שמע חביבי, בבקשה, תסתלק מפה, אני אתן לך את הכסף, אבל אתה צריך להסתלק, אני שכן, אני בר מצווה, יש לי זכות קדימה, אני מסלק אותך, וזה זכותו לעשות ככה. כאן לא מדובר בזכות ממונית, ממצד הדין המלכות קנה כבר את השדה. ובכל אופן, לבר מצר יש הזכות לסלק אותו. למה? אומרת הגמרא, ועשית הישר והטוב, זה חובה. עוד דוגמה נזכיר רק אחד, שומה פודו. הדין הוא שאם לא ולא משלם, יש שלבים של הוצאה לפועל, קוראים לזה בלשון של היום. בסופו של דבר, בית דין מכרו נכס של הלווה שלא שילם, וגובים, ואחר כך, אחרי חצי שנה, בא הלווה למלב, אומר, ברוך השם, הגיע לי כסף, אני רוצה לקבל את הנכס שלי בחזרה, את הקרקע בחזרה. זכותו, שום מהודו. איזה זכות ממונית יש כאן? האמת היא שאין כאן זכות ממונית, הלא זה כבר נמכר בבית דין. הוא איבד את הנכס מכיוון שלא שילם את שיבודו על... היו צריכים לגבות את הקרקע שלו, בכל אופן הדין הוא שמחזירים לו את הקרקע. למה? אומרת הגמרא, ועשית הישר והטוב. יש כאן חובה. מאידך, אנחנו בוודאי עושים שיש מקומות שאנחנו לא מחייבים מצד היושר. נזכיר קטגוריה שלמה של נזקים שכולם מכירים, גרומה. הלא בגרומה הדין הוא שחייב בדיני שמיים, הוא פטור בדיני אדם, זאת אומרת בית דין לא מוציאים, ואף מי שיש חיוב בדיני שמיים. נכון, לפי רש"י וגיטין, משמע כך באירוע האחרונים, גדולי האחרונים, רש"י ב... מסכת גיטין דף נ"ג, ששיטתו היא מאוד מעניינת, הוא סובר שהדין של חייו ודיני שמיים זה לא מצד שיש דין ממוני לשלם, אלא דין של גרום החייו ודיני שמיים זה רק מצד כי הוא בר עונש, הוא רוצה כפרה כדי לא להיענש על זה שגרם נזק לשני. זאת אומרת, זה באמת דין רק של דיני שמיים ואין כאן דין ממוני. אבל במאירי וכך משמע מהרמב"ם ועוד ראשונים מפורש שזה לא ככה, שהחייב בדיני שמיים, כי באמת בדיני שמיים הוא מזיק, רק לא כל מזיק, לא כל נזק יוצא בדיני המשפט שלנו בבית הדין, ולכן אנחנו אומרים שהוא אפילו אומר המאירי שהוא אפילו פסול לעדות עד שיחזיר, מכיוון שיש על הדין של מזיק, אבל הוא פטור בדיני אדם. למה לא כופים אותו מצד היושר? טוב, עד כאן אנחנו דיברנו בקשר ליושר לפני משורת הדין בתורת חובה על היחיד. בואו נעבור למישור של בית הדין, זאת אומרת, לפי התיק שאנחנו הצגנו. צדדי השאלה משתנים כאשר אנחנו עוברים למישור בית הדין. יש כמה דברים שאפשר להוסיף כאן מקוצר הזמן, אני משמיט אותם. אבל בואו נגיד ככה, ודאי שבית הדין יכולים וגם מחויבים לומר לבעל דין, להורות אותו, ללכת בדרך טובים, ברחוב צדיקים, לפי רואות דין הדיינים. יש סיפור מעניין על החזון איש, מספרים שפעם הגיעו אליו סוחר או מזכיר. והחזון איש פסק לטובת המזכיר, אבל מיד הוא פנה אליו ואמר לו, אמנם אתה צודק, אל תוותר לו. שאלו את רבי חיים קניבסקי, מה קרה פה? הלא הדין מפורש בשולחן הלא שאחרי, מר דין אסור לעשות פשרה. אבל התשובה היא פשוטה, לא מדבר כאן על פשרה. אתה צודק, זכית בדין, אבל בכל אופן תוותר לו, כי זה אורחות צדיקים בדרך טובים לוותר לו לאדם הזה. הוא ראה שיש כאן יושר לפנים משורת הדין, בתור עצה טובה, ודאי שבית הדין יכולים להמליץ וגם לעודד את האדם לעשות את היושר כך נאה וכך יאה. אבל הבעיה היא כאשר יש לנו בעל דין שלא מעוניין ללכת לפני משורת הדין, הוא נוקט ואין רחמים בדין ויקו בדין את ההר. האם יש לבית הדין סמכות לעקוף עליו יושר בפסיקת הדין? למעשה שאלה הזאת היא מחלוקת ראשונית. הרמ"א בשולחן ערוך סימן י"ב מביא את שתי השיטות, שתי הדעות. דעת המרדכי היא שאפשר לפסוק יושר, זאת אומרת אפשר לכפות על יושר בפסיקת בית הדין. הוא מביא את הראיות שלו מכמה גמרות, גם מהשבת דבדה, מהגמרה של רבא בר חנה, בשיטת הראש מביא את המרדכי וחולק עליו. זאת אומרת, אין כזה דבר. בית דין יכול להמליץ, הם לא יכולים לכפות Yosha Labaladin, Barama Vedi, and Mitzatete Lishano. Ain Yucholin La Kof Nikinesi Vimishwadin, Akopishan Mirelehem, Shubin Aroi, Zudat Harosh, Veyesh Holkin Da Tamorakai. Ha-Mahaber, Vimkama Makobot, Mevi, Hanhagash Lifni Mishurat Adin, Vimkot Abedava, Ot Makobot, Havalulo, Posekotam Ki, Chiyuv, Ela, Kartov, Vyashar, Asot, Olechet Lifni, Mishurat Adin, Habachomer, Shanatu Poskim, Ki Data Shmir, Zot Mim Ki Data Morhai Shev Shor, Lifot Al Yosher, Vikoteva Bach, וכן נוהגים בכל בית דין בישראל לקוף לעשיר בדבר ראוי והגום, זאת אומרת, פוסקים כפי על היושר כאשר בעל הדין עמיד, לפי פסות החושן, הכוונה שזה לא מכביד עליו, שבאמת יש לו אפשרות לעשות את היושר מה שאנחנו מבקשים ממנו. דת התומים, מעניינת, התומים אומר שבעצם אין כאן מחלוקת ראשונים בכלל. המור לחי שפסק שאפשר לכבוד על יושר, התכוון לכפייה בדברים. אומרים לו, תשמע אדוני, זה דבר מוסרי, זה הישר והטוב, זה מה שאתה צריך לעשות. ואפילו אפשר לאיים עליו שאם אתה לא מציית לנו, אתה עבריין ורשע, אבל לא יותר מזה. ודעת הראש שאוסר לכבוד יושר, התכוון רק לומר ש... לא כופים בשוטים, לא כופים באלימות על ידי המשטרה, לא כופים בשמטה, בנידוי, אבל בוודאי שמדברים אפשר לכבוד. זאת אומרת, לפי התומים, איכשהו מפרש, אין כאן מחלוקת כלל, כולם מסכימים שבדברים אפשר לכבוד, באמצעים יותר כבדים, אסור להשתמש בהם. דעת התומים לא מקובלת על רוב האחרונים, בפירוש מחלוקת הראשונים, סוברים שבאמת יש כאן מחלוקת, אבל הפשרה שהוא הציע, היא באמת מאמצים, שנכון לבית דין לעקוב בדברים, ולומר לו, אתה חייב לעשות את זה מבחינה מוסרית, אבל לא באמצעים יותר כבדים. מעניין, הגיע תיק לפני בית הדין הגדול לערעורים לפני מספר שנים, היה בנק בתל אביב שפיטרו עובדת שמעלה בכספים, נפח, ומה קרה? הם פיטרו אותה, טוב, כמובן היא לא מקבלת יותר מזכורת, אבל בנוסף היה כספים בפנסיה ועוד כמה דברים שהיו צריכים להגיע לה, לפי התנאים של החוזה, וכיוון שהיו צריכים לפטר אותה, היא טענתה, זאת אומרת, היא מעלה בתפקידה בבנק, לכן לא מגיע לה כלום, לא מהפנסיה, לא מהקרנות, לא משום דבר. בית הדין, כמה פסק שצריכים לפצות את הכספים האלו, מצד היושר, וזה הגיע לבית הדין הגדול לערעורים, והם קיבלו את הערעור החלקית של הבנק ואמרו, מכיוון שיש כאן בארץ הוצאה לפועל, אף על פי שבית הדין כמה התכוון ליושר לבד, אבל למעשה, על פי הפסק שלהם, יש הוצאה לפועל, אז זה כפייה ליושר, אין כך פסקו בבית הדין הגדול שזה הגיע להם, וכמדומני שברוב בתי הדין, קשה לומר הכללה, כללי ממש, אבל ברוב המקרים בתי דין מהססים מאוד ולא פוסקים כפייה ביושר. נגיד רק יש מקרים מסוימים, כאשר מדובר במוסד ציבורי, יש עוד הרבה פוסקים שסוברים שנגד מוסד ציבורי, אפשר לפסוק יושר, סם סופר ועוד פוסקים, לא נעריך בזה כרגע, אני רק רוצה לבאר קצת את המחלוקת על פי דברי הגאון מווילנה שאומר בליקוט קצר וקוצר כמה מילים שממש מבהירים ומהירים את כל הסוגיה הזאת. מבאר הגר"א, מהי המחלוקת כאן? אלה שסוברים שאפשר לכפות יושר מביאים את הראייה שלהם מההלכות שכבר הזכרנו, שומא הדר ובר מצווה לא רואים שיש הלכות של כפייה שהדין מושתת עליהם שכן אפשר לכפות. ומה סובר הראש ודאימה שהם סוברים שאי אפשר לכפות על יושר? הם סוברים היכא דאיתמר איתמר. נכון, יש מקרים מסוימים שחז"ל באמת תיקנו על פי הישר והטוב יושר, אבל איפה שלא תקנו באופן כללי לא, והגרום הוסיף כמה מילים ומפנה אותנו למגיד משנה בהלכות נצרנות. בואו נלמד את המגיד משנה בקצרה, כי זה ממש מאיר את כל הסוגיה. אומר המגיד משנה בסוף הלכות מצרנות דבר מעולה, הוא מבאר לנו שבעצם יש השוואה גמורה בין הדין של לפנים משורת הדין ביושר לבין המצווה של קדושים תהיו. כך הוא משווה אותה. בקדושים תהיו, רוב עובדי המצוות סוברים שקדושים תהיו היא מצווה כסדר. ראית ממש מצווה כל אחד צריך לקדש את עצמו ומותר לו. אבל יש על זה כפייה? ודאי שלא. כל אחד צריך להבין כמה נאות לו בסיבות שלו, לפי מעמדו, לפי מישהו, לפי המצב, לפי הזמן, לפי כל מיני דברים, מתי ואיך לקדש את עצמו במותר לו. וכך אומר המגיד משנה, זה אותו דבר בדין של לפנים משורת הדין. אי אפשר לומר על כל אחד, בכל מקרה, בכל מצב שהוא יושר לפנים משורת הדין. זה תלוי לפי הבן אדם, הוא אדם אמיר, הוא לא אמיר, הוא התכוון, הוא התכוון, הוא עשה בשוגג, הוא עשה בזדון. מה בדיוק קרה פה? ולכן כל אשר יבנו ליבו נוהג לפני משורת הדין. אבל לכבוד את הבן אדם, ודאי אפשר להודד אותו למנטלק באורחות צדיקים בדרך טובים, באורחות צדיקים תשמור, אבל למעשה זה לפי כל אחד ואחד. נוסיף עוד נקודה מעניינת ונבוא לסיכום. יש מחלוקת ראשוני מעניינת בבבא בתרא מצאתי בחידוש רבינו יונה שאומר יש דין של כופים על מידת סדום. מה זה כופים על מידת סדום? כשאחד לא מפסיד ואנחנו מבקשים ממנו לעשות דבר לטובת השני כשאתה לא מפסיד בכלל הדין הוא שכופים אותו וזה הלכה פסוקה שכופים אותו על מידת סדום. למה? מהו הסמכות לפעול במידת סדום? אומר הרבינו יונה, ככתוב, ועשית הישר והטוב. בא הראש בתשובות, והוא חולק על הרבינו יונה ואומר, רגע, אין כפייה על יושר, אין כפייה על הישר והטוב. אומר הראש דבר מעניין, ואני מצטט את לשון הראש בתשובות, לפי שאינו מעשים כלום בדבר, ומידת סדום היא זו, וכופין אותו להתרחק מן המידות הרעות, ולעשות חסד עם חברו בדבר שאינו מעשיד כלום. באמת צריכים לעמוד על כוונת הראש בדברים האלה, אבל דבר אחד ברור, אנחנו רואים את הראשונים לכאורה ממש לשיטתם. הראש הוא זה שהרמ"א ציטט אצלנו בהלכות חושן משפט סימן י"ב, אין כפייה על יושר, וכך הראש אומר, הדין של כפייה על מידת סדום זה דין אחר. כי כאן הוא לא מסיד כלום, על כפייה על יושר, אין, כי כאן אתה מבקש מהבן אדם לוותר על זכות שיש לו. תוותר, תשלם בכל אופן, אף על פי שאתה לא חייב. על זה אין כפייה. וכנראה שהראשונים, כמו מרדכי ועוד, שסוברים שיש כפייה על יושר, באמת לומדים כמו רבנו יונה, שמפורש בדבריו, שהכפייה על מידת סדום היא מצד הישר והטוב, וכן הוא הדבר אצלנו בכל מקום שיש לפני משורת הדין ומצוות עשיית הישר והטוב אפשר לכתוב. לסיכום ולהלכה למעשה, בדבר א', בדבר שאינו חסר במו, כמו זה נהנה וזה לא חסר, אנחנו פוסקים כפייה גם לוותר על זכויות משום כופין על מידת סדום. כך כל הפוסקים סוגרים. אם זה קרה, אבל כשזה קרה, כן, אבל יש מקרים שזה מגיע לבית הדין שאנחנו צריכים לפסוק לאדם לעשות משהו, וזה אפשר באמת לפסוק עליו לעשות, לוותר או לעשות משהו כשזה לא מזיק לו לעשות את המעשה הדרוש. כבר היו לנו תיקים כאלה בבית הדין. עכשיו, כאשר יש דרגת יושר רק מבחינת דרך טובים, זאת אומרת, אין ממש חיוב ממוני, כמו שביארנו מהרב קוק. כאן כנראה אנחנו סוברים שאי אפשר לפסוק יושר, אם זה רק בדרגה של מידת טובים. במקרים שנראה לדיינים שנכון להוציא פסק לנהוג לפני משורת הדין, כאן נחלקו הראשונים, וכנראה שהנוהל הנהוג ברוב המקרים, ברוב בתי הדין, הוא שלא פוסקים כפייה על יושר, אבל בכל אופן, גם איפה שלא פוסקים כפייה על יושר, ודאי וגם רצוי לכפות בדברים כאשר יש יכולת ביד בעל הדין לשלם, זאת אומרת, כפייה בדברים להוכיח את בעל הדין ואפילו לאיים עליו שהוא עבריין אם אינו מציית לדעת הדיינים למלא את חובתו המוסרית. וגם יש אומרים שנגד ציבור או מוסד ציבורי, כאן כבר יש הרבה פוסקים שאפשר לפסוק כפייה על יושר. נחזור לתיק שאנחנו הצגנו בראשית דברינו. כאן סיפרתי שנמנע ממנו לפסוק כפייה, גם לפי הראשונים שסוברים שאפשר לפסוק כפייה על יושר, אבל כאן התיק הזה היה כרוך בבעיה של שאלה ספציפית בריבית, ולכן נמנע ממנו לפסוק פיצויים. אבל אנחנו כתבנו דברים חריפים מאוד נגד הלווה הזה שגרם נזקים כבדים למלווה כשלא החזיר את הלוואתו לזמן ולא שום הצדקה. ואחרי המקרה הזה בבית הדין, אנחנו התייעצנו עם אחד מגדולי מורי חושן משפט בארצות הברית, הרב הגאון רבי יחיאל טל, בראש מכון ההוראה במונסי, ושאלנו אותו מה באמת ניתן לעשות להימנע ממצב דומה בעתיד, והוא הציע לנו לתקן את נוסח שטר הבוררות שלנו בבית הדין ולהכניס את המילים גם יושר. זאת אומרת, כאשר בעלי הדין חותמים על שטר הבוררות, חותמים על דין, על פשרה, הן על יושר. וכך יותר מ-10 שנים אנחנו נוהגים להכתים את בעלי הצדדים, אנחנו נותנים להם את איכשהו, מסבירים מה זה יושר, עוד לא קרה לנו בבית הדין שבלדין מוכה ואומר לא, תשמיטו את המילה יושר, כולם מסכימים, וככה לכל הדעות יש לבית דין סמכות לפסוק יושר במקרים הנאותים לפי מסיבותיהם. שוב אני מברך אתכם ואת כל הכנס ואת הרב הגאון הרב הרוסי על כל מפלואה.
יישר כוח, רק להזכירכם, בלילה הראשון במעמד הפתיחה חילקנו פרסים על מחקרים תורניים וכן על מאמר הטוב. אז במאמר הטוב זכה דוקטור אבי ויינרוט, ודוקטור אבי ויינרוט הוכיח מן המקורות, במיוחד מאותו מקרה שאמר לו דין האחר, אז הוא אומר לו כן, ברכות צדיקים לשמור. אז הוכיח מן המקורות מרמב"ן ומגיד משנה על הרמב"ם וכל אלה, שהבית דין, כשהוא מדבר ומשכנע את הנתבע לנהוג לפנים משורת הדין, הוא לא אומר לו שזה טוב לך מבחינה אישית לנהוג ככה. הוא אומר, זה נורמת ההתנהגות של היהדות. דין האחר, זה נורמת ההתנהגות. כלומר, אתה חייב לפעול כנורמת ההתנהגות של היהדות, ואתה לא עושה טובה, אלא תתנהג כמו יהודי. וזה ברור שיש לזה משקל גדול גם בדרך של ההשפעה.